שעה היסטורית בין כללה לברכה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ימי הביניים בפורטוגל.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
היום נשלים את התוכנית הקודמת על מעבור לספרות הספרדית ונעבור את הגבול לפורטוגל. ולאחר זאת, אם האילים ייתנו לנו חיים, נחצה את האוקיינוס האטלנטי ולדבר על הספרות האמריקאית.
אמן ואמן. אז בוא נתחיל בעניין ספרד. אתה רוצה לספר לנו משהו נוסף שלא הספקנו לעסוק בו בשבוע שעבר?
לא ספק. הסופר הוא יהודי. אנטוניו דה רוחס.
אנטוניו דה רוחס?
כן.
לא נשמע בדיוק שם עברי אותנטי.
לא עברי, יהודי. הוא כתב רק ספר אחד. אבל היה כל כך מוצלח שהמהדורה הראשונה הופיעה ב-1499, כבר התפיסו את זה.
כן.
ולאחר זאת, המהדורה השנייה ב-1500.
כלומר, שנה אחרי הפרסום הראשון כבר היה צורך המהדורה השנייה, מרוב שהספר היה פופולרי ונקנה ונרכש בהמונים.
ואני רוצה להגיד לך, כשהייתי בפורטוגל, הלכתי את הרוחה, שם ירו את הספרים הראשונים שהודפסו בפורטוגל. באיזו שפה את חושבת? בעברית.
בעברית?
כן.
גם הספר הזה שאנחנו עוסקים בו התפרסם בעברית?
לא, בספרדית. אבל היהודים היו מאוד פעילים כשידוע לנו.
כן, וכבר דיברנו בתוכנית שעברה על תור הזהב של יהדות ספרד, וגם...
סיגלו דה אורו, זה נקרא.
וגם על הסוף אגום של העניין הזה.
כן, אגום בכל כך מפני שהם התפשטו בכל אירופה, והביאו תרבות ו...
נכון, אבל נאלצו לעזוב את בתיהם ולהפסיק מסורת ארוכת שנים של יצירה אינטלקטואלית.
דרך אגב, הסופר שאני מדבר היום, היו לו צרות באינקוויזיציה, ואנחנו יודעים עליו הודות לרישומי האינקוויזיציה. הם לא האמינו שהוא נוצרי. אמיתי.
אבל הוא באמת היה נוצרי אמיתי? כי אמרנו שהוא יהודי, אמיר את דתו אני מתארת לעצמי.
כן, הוא נאלץ.
נאלץ, אבל הוא היה מהאנוסים? כלומר, הוא שמר עדיין על יהדותו?
לפי דעתי כן, מפני שהמחזה שלו מלא רמזים אנטי-קתולים. והצנזור של האינקוויזיציה לא תפס את העניינים. או אולי הספר היה כל כך מוצלח שהוא עשה את העיניו.
מה קורה בספר?
זה מחזה. קודם כל הוא נקרא סלסטינה. סלסטינה זה שם של זונה, סקנה. כן. וסלסטינה, פירוש הדבר זה שמימי. קודם כל, לתת לזונה סקנה שם שמימי.
הוא כבר מכניס את הניגוד הזה בשמו של המחזה ובשמה של הגיבורה הראשית, כדי ללמד אותנו שהדברים הם לא תמיד כפי שהם נראים.
יש הרבה זונות עם מומחיות גדולות, ואז כל מי שזקוק לזה בא אליה. והיא מאוד גאה על זה, והיא אומרת לאנשים אחרים, גם אמא שלך הייתה זונה, פוטה וייכה, כמו יו.
כמו שאני.
כמו שאני, כן. והסיפור הוא שאציל ספרדי מתאהב בבחורה יפה בשם מליבאה.
חשבתי שאולי הוא מתאהב בסלסטינה.
לא, סלסטינה מסדרת בגישות. היא הייתה מומחית גדולה.
כלומר, היא לא סתם זונה זקנה כפי שתיארת אותה, אלא היא
מנהלת...
מנהלת בית בושת.
בדיוק. ארגון ששולט את כל העיר.
כלומר, היא, מה שהיום היו קוראים מדם, היא מסוג המדמיות המצליחות במיוחד.
מאוד. והיא מאוד גאה והיא עשירה. אבל היא גם מכשפה.
מכשפה?
כן. והיא גם גנגסטרית. בקשר לכישוף, אני רוצה להגיד.
רגע, אני רוצה להבין, היא מכשפה, כלומר, עוסקת בכישוף, או מכשפה, כלומר, אישה קשה?
תראי, אנשים היו בבית, כשהגברים היו או בחקלאות, או בצייט. על כן, אנשים יכלו להסתכל על צמחים, שהם גידלו צמחים, וללמוד את התכונות של הצמחים. למעשה, המכשפות היו גם רופאות.
אז היא הייתה רוקחת שיקויים?
בדיוק. ומאוד מעניין, כאשר מישהו מעיר לה שהזונות הולכות לגיהינום, היא מקשיבה, אני אתוודא ברגע אחרון ואכנס לגן העדן. והיא צינית מאוד. I have dreamed thee too long, never seen thee or touched thee, but known thee with all of my heart.
half a prayer, half a song. Thou hast always been with me, though we have been always apart. Dulcinea, Dulcinea, I see heaven when I see thee, Dulcinea, and thy name is like a prayer an angel whispers. Dulcinea, Dulcinea.
אציל צעיר מאוהב בחורה באותה עיר, ששמה מיליבאה, והוא מנסה לרכוש אותה, להתקרב אליה, בעזרתה של סלסטינה.
אתה מתכוון לזה שהיא מכינה עבורו שיקוי אהבה?
פחות או יותר, לא שיקוי אהבה, זה לא נזכר, אבל היא מאפשרת את הפגישות. אבל היא גנגסטרית למעשה.
רגע, אותה בחורה שהוא מאוהב בה, היא אחת הבנות שעובדות
לא,
אצלה?
לא, לא, לא.
לא, אז איך היא מסדרת בתולה. את הפגישה?
מפני שהיא מכירה את כל העיר,
הבנתי.
סלסטינה.
הבנתי.
וזה מקור אינפורמציה.
אז היא מארגנת את הפגישה בין אותו אציל לבין אהובתו,
כן,
החסודה והענוגה.
ששמה מיליבאה.
מיליבאה.
אבל המשרת של סלסטינה מסדר מותו של הבחור.
למה?
הוא עולה על סולם והוא נופל.
אבל מדוע?
כדי לשדוד אותו.
אבל בהוראתה של סלסטינה?
כאן זה נשאר ככה סתום. אבל אפשר להביא שכן.
ואז מה קורה?
קורה שכמובן הבחורה מליבאה מתאבדת. ככה זה טרגי מאוד.
מאוד.
שני מתים. אבל אחר זה מתחילה סלסטינה לדבר ולדקלם. ויש אדם אחד שבדורות הבאים שהספר הזה השפיע מאוד עליו, וזה מיגואל דה סרוונטס, שכתב דון קישוט, דון קיחוטה דה לה מנצ'ה.
כן.
והוא טוען שסלסטינה זה ספר שאין שני לו, ושהוא למד ממנו.
למה בעצם? מה כל כך מיוחד בספר הזה?
זה הדמות, האופי, מתגלה על ידי שיחה. וגם דון קיחוטה, של סרוונטס, השיחות הן חשובות מאוד כדי להבין מי זה סרוונטס, מי זה פנצ'ו העוזר שלו.
כלומר, אולי באחת הפעמים הראשונות בתולדות הספרות, לפחות הספרדית, אנחנו רואים מקרה שבו השיחה בין הדמויות לא משמשת רק כדי לקדם את העלילה, אלא בעיקר כדי להאיר צדדים באופיין של הדמויות.
בדיוק, ודרך אגב, דון קישוט דה לה מנצ'ה זה נחשב הרומן הראשון של הספרות המערבית. ובקשר לאנטוניו דה רוחס, הסופר
של סלסטינה.
של סלסטינה, הוא נחקר על ידי אינקוויזיציה, שלא כל כך האמינה שהוא נוצרי, מפני שיש בתוך סלסטינה קטעים, למשל, היא אומרת, כולם באים אליי, בוסד שלי.
כן.
נוצרים, ערבים ויהודים. וזה היה ב-1499, זאת אומרת, כמה שנים אחרי גירוש יהודי ספרד. כלומר, אנטוניו דה רוחס רואה את היהודים המומרים כיהודים.
כן.
זה מאוד מעניין.
הבנתי. כלומר, גם כן. היהודים שנשארו בספרד מבחינת דה רוחס הם עדיין יהודים, גם אם הם ירו את דתם.
ויש גם דברים מאוד נועזים. היא אומרת, גם נשים באות אליי. לסביות. וזה במאה ה-15.
כן.
להזכיר את זה
1499,
סוף סוף. כן, סוף סוף הומוסקסואלים היו תולים אותם. הם יגלו אותם. וכאן היא אומרת על הבמה, הנה, נשים באות גם כן ליהנות מן המוסד שלי.
וצריך להזכיר, אמרת בתחילת התוכנית, זה ספר שהתקבל בהצלחה רבה באותה תקופה, עד כדי כך שהיו צריכים להוציא אותו בהוצאה שנייה, רק שנה מאוחר יותר.
כן.
כלומר, למרות החדשנות שלו, ופריצת הגבולות שלו, והמסרים החתרניים כמעט, עדיין הציבור מקבל אותו באהדה גדולה.
כי זה מאוד מצחיק ומאוד משעשע ומאוד נועז. עכשיו, מה עם אנטוניו דה רוחס, שהאינקוויזיציה רצה כל הזמן לחקור אותו, ואנחנו מכירים פרטים עליו, הודות לרישומי האינקוויזיציה?
כן.
הוא הפך ראש עיר.
ראש עיר?
עיר טלאוורה. יש טלאוורה במקסיקו, אבל אני מתכוון לטלאוורה בספרד.
טוב שאמרת, כי אחרת הייתי חוזרת הביתה מבולבלת לחלוטין.
הוא היה אדם מאוד מכובד, והצליח לא להישרף, מה שזה הישג גדול.
ואתה אומר, הספר שלו השפיע עמוקות על מי שלימים יכתוב את דון קישוט.
והווידוי של סרבנטס עצמו. ובכן, ככה סיימנו את הסקירה שלנו המאוד שטחית על הספרות הספרדית שבמאה ה-15 וה-16, ואנחנו עוברים את הגבול עכשיו לפורטוגל. וכאן יש להעיר שיש בעיה של אהבה ושנאה בין שתי השכנות, פורטוגל וספרד. כשאני הגעתי לפורטוגל, פרופסור אחד שאל אותי, היית בספרד? והרגשתי שכאן יש שאלה תומנת. ומה ראית שם, הוא אמר לי. אמרתי, זו הייתה תהלוכה דתית שאנשים הצליפו בהם בגופים הערומים, כי זה טקס קתולי, דתי.
כן.
אז הוא אמר לי, כן, הספרדים אכזרים, אנחנו לא. במלחמת השברים, בספרד הורגים את השור, לא בפורטוגל.
יפה.
כן.
זו עדות אכן מוחצת לכך שפורטוגל היא מדינה הומנית.
לא ספק.
אבל מאיפה שורש המתיחות הזו? מאיכן זה מגיע?
שכנים.
אתה אומר, צריך לקחת את זה כמובן מאליו.
אבל אני רוצה להגיד לך שכאשר ראש הממשלת פורטוגל, אנטוניו סוארש, הגיע ארצה, וממשלת ישראל עשתה קבלת פנים, אני הוזמנתי.
יפה.
כן. ואמרתי לראש הממשלה, יצחק רבין, ששתי המדינות הללו לחמו כל הזמן אחת בשנייה.
ספרד ופורטוגל.
כן, כאשר רצו לעשות את זה מדינה אחת בחסיי האיברי, וכאשר הם נפרדו שתי מדינות לשני עמים, שרר השקט והשלווה.
אני מתארת לעצמי שראש הממשלה דאז רבין אהב את האמירה הזאת שלך.
הוא אמר שזו ספתה נעימה.
היום יכול להיות שהדברים הם מתקבלים אחרת, אבל זה כבר עניין לדיון אחר.
בדיוק.
אז בוא נחזור להיסטוריה. אתה מדבר על פורטוגל ועל השלום עם ספרד והמתיחות עם ספרד. צריך לזכור שפורטוגל היא אחת המדינות שקרתה את הברית הדיפלומטית העתיקה ביותר.
זה נדבר מיד על זה, כי יש כאן פרטים מאוד מעניינים. בימי הביניים, קסטיליה ולאון רצו כל הזמן לחרסם בפורטוגל, הם לא הבינו מדוע המדינה הזאת הופיעה בכלל.
רק נזכיר למי שלא שמע את תוכניתנו בשבוע שעבר, קסטיליה, לאון, שתי מדינות שלימים...
נוצריות.
נוצריות, שלימים יתאחדו ויהפכו להיות ספרד.
כדי שתהיה מלחמה נגד הערבים, ויגיעו למיצר גיברלטר וישחררו את מה שנקרא הרקונקוויסטה.
כן.
הכיבוש הקדש. וגם הרפובליציון, האיכלוס מחדש. הנוצרים ברחו מן האזורים הערבים והתיישבו בצד הצפוני.
ושתי המדינות האלה גובלות בשטחן עם פורטוגל.
כן, עכשיו קסטיליה הופכת להיות המדינה האחדותית.
כן.
והיחסים לא היו קלים, ואנחנו נראה מיד.
פורטוגל אבל היא כבר מדינה אחת מאוחדת, או שגם היא מורכבת מהרבה...
היא, לא, היא מדינה אחת, אבל היא קטנה. זה רק צפון פורטוגל של היום. והם ידרימו, ידרימו, עד שהגיעו לכיף הדרומי ביותר.
הבנתי. אז בתוכנית הקרובה, כשאנחנו מדברים על פורטוגל, אנחנו בעצם מדברים על מה שהיום מוכר לנו כצפון פורטוגל.
כן, בדיוק. הגיעו אז לליסבון, שנקראת בפורטוגל את לשבוע, וכשעניתי שם, אמרתי לעצמי, אין לשבוע מלשבוע.
Of the woeful countenance, night of the woeful countenance, wherever you go, people will know of the glorious deeds of the night of the woeful countenance. Farewell and good cheer, oh my brave cavalier, fight onward in glorious strife. I swear when you're gone, I'll remember you well for all of the rest of my life. Hail, night of the woeful countenance, night of the woeful countenance. Wherever you go, face with the foe, they will quail at the sight of the night of the woeful countenance. Oh, valorous knight, go and fight for the right, and battle all villains that be. But oh, when you do, what will happen to you? Thank God I won't be there to see.
ובכן, אנחנו נכנסים למשבר ב-1383. מדוע?
מדוע?
מפני שמלך פורטוגל מת.
עליו השלום.
בדיוק, אבל יש יורשת. אבל היורשת היא נשואה למלך קסטיליה. ואז הפורטוגלים אמרו, לא.
בוודאי, כי מלך קסטיליה ירצה להשתלט גם על השטח הפורטוגלי.
בדיוק, איך תיחשת את זה?
את כבר מכירה אותך היום או יומיים. שמעתי כבר את הסיפורים האלה.
ואז מה שאת הזכרת בקשר לברית
העתיקה, לברית ביותר.
עתיקה ביותר, מלחמת מאת השנים מתרחשת באירופה.
רגע, מלחמת מאת השנים זה אנגליה וצרפת.
כן.
איך עכשיו אנחנו מתחברים לפורטוגל?
מפני שהמלחמה הזאת יש לה מהדורה פורטוגלית. כאשר הפורטוגלים אומרים לא נקבל את הבחורה מפני שנשואה עם מלך קסטיליה, אז מלחמת מאת השנים עוברת לפורטוגל. הצרפתים שולחים פרשים, והאנגלים שולחים קשתים, והם נלחמים בתוך פורטוגל.
זה בזה?
כן. והמקום ששם הקרב המנצח של פורטוגל התרחש על חוברוטה, או על ג'וברוטה בפורטוגלית, ועל חוברוטה בספרדית,
כן.
זה היום מקום הכנסייה המפוארת ביותר, שנקראת בטליה, קרב. והכנסייה הזאת הוקמה במשך 7 מלכים. הם בנו אותה, והיום היא הכנסייה המפוארת ביותר.
אבל מהי התפקידם של הפורטוגלים בקרב? כי האנגלים נלחמים בצרפתים.
אבל הקסטיליאנים, כבר הספרדים, רצו לכבוש את פורטוגל.
אם כבר יש מלחמה, בוא נצטרף גם אנחנו.
בדיוק.
נזכה מן ההפקר.
כלומר, מעניין מאוד שהם הגיעו מחצי האי ספרדי לפורטוגל, כדי לפתור את הבעיה בפורטוגל ליד ליסבון.
על משקל 2 רבים, השלישי לוקח.
בדיוק. אבל עכשיו אין מלך. אמנם יש מנזר, אביס, וראש המנזר הוא אדם חשוב, קוראים לו ז'ואו, כבר יוחנן. ואז הפורטוגל עם דוב יאוש מציעים לו להיות מלך פורטוגל.
לראש המסדר.
כן. ואז מה קרה לו? הוא חושב, ואני אהיה בפורטוגל, אני אוכל להתחתן ולא להיות נזיר. והוא מקבל בשמחה גדולה.
זה מעניין, זו סיבה מצוינת, מוטיבציה מצוינת לשלוט על מדינה. אני רוצה להתחתן, להפסיק להיות נזיר.
כולם אמרו זאת, אבל יעשה ככה. והיה שנתיים, ב-1383 עד 85, הייתה אנרכיה מוחלטת, לא היה מלך.
כן.
ועכשיו ז'ואו הראשון, הוא
יוחנן הראשון, הזה, כן.
הוא המלך, הוא מתחתן, הוא מוליד יורשים. אני חושב שבשבילו זה היה...
עסקה מצוינת.
הפורטוגלים היו מאושרים וגם הוא בשמו. וכאן יש לדבר משהו על האופי המיוחד של פורטוגל. הם היו כל הזמן שואפים אל האוקיינוס האטלנטי. אם מסתכלים על המפה, רואים אותם לחוסים בצד המערבי של האי האיברי. ובעוד שאני מדבר עליה, היה להם נסיך, שלא היה מלך. הקראו לו הנרי הנווט, שאף פעם הוא לא הפליג לים, אבל הוא הקים בית ספר, אסכולה לנווטות בדרום פורטוגל.
אז הוא היה נווט בתואר.
בתואר, אבל הוא למעשה אבי כל התגליות שתבונה. והפסל שלו היום בליסבון, פסל ענקי, הם מעריצים אותו מאוד. עכשיו הסיבות הפורטוגלית מתפתחת בתקופה שאני מדבר עליה, בצורה די מוזרה ומקורית. יש שירי אהבה ששרים הגברים, ויש שירי ידידות ששרות אנשים.
מה זה אומר שירי ידידות? שירי אהבה אני מבינה. כן. אבל מה זה שירי ידידות?
מפני שנחשב שאישה שמדברת על אהבתה, זה לא הגון.
אני צריכה להיות יותר צנועה.
בדיוק.
אז במקום לומר, אני אוהבת אותו וחושקת בו, היא אומרת, הוא ידיד שלי,
בדיוק.
ואני מוכירה אותו.
איפה ניחשת?
כי אני אישה, אני גם צנועה וחסודה.
אבל מה שמעניין, שבספרות הפורטוגלית יש מה שאין בספרות אחרות. יש שירי שנאה וכללה.
שנאה וכללה?
שרים. נגד בוני, שהוא לא שווה שום דבר, שהוא בוגד. והספרות הזאת של כללות היא היסוד של הספרות הפורטוגלית.
זה נשמע לי כמו זרם מאוד מעניין בספרות הפורטוגלית.
ואני רוצה להגיד לך שהכללות הן כל כך שנונות, שאנשים עד היום נהנים לקרוא אותן. תוקפים את הגוף של האדם שמקלל, הוא צולע, הוא גיבן וכל זה, וגם את האופי.
Nasce dia quando o vento mal colia e o céu mal prolongava. Namorada de um veleiro no peito de um marinheiro que está estando triste cantava.
אתה יודע שהשבטים הערבים בימי קדם נהגו לשאת יחד איתם גם כזה ליצן חצר, שכשהיו מגיעים למלחמה בשבט אחר, אותו ליצן או סטיריקן קדום היה מוציא תחת ידו שיר נעצה וכללה כלפי השבט האחר, כדי להחליש את החיילים בבואם לצאת לקרב.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי עכשיו אני מגלה את מקור ההרגל הפורטוגלי הזה, שלא ספק, הרי הם לחמו נגד הערבים.
כן, אז יכול מאוד להיות שיש קשר בין הדברים, אבל כך או אחרת אתה אומר, הפורטוגלים הוציאו שורה ארוכה של שירים שמטרתם היחידה לקלל למעשה אנשים אחרים, ולגחך אנשים אחרים. מה זה, במישור הפוליטי או גם במישור הבין אישי? אני ושכני.
והשכנים כללו את אלה.
טוב, נשמע שהם אנשים מאוד סימפטיים.
לא ספק. הם אנשים מאוד ידידותיים לך אגב.
טוב, אנשים עסוקות בכתיבת שירי ידידות.
אבל כשעניתי בפורטוגל, הם ביקשו ממני סליחה על מה שהאינקוויזיציה עשתה ליהודים.
חשבתי שאולי חיברו עליך גם שיר.
עדיין לא.
וסלחת?
כן.
זה מאוד נדיב מצדך, אני לא הייתי ממהרת לסלוח בחזו קלות.
אדיבות, אם אני מדבר על הספרות של מאה ביניים, אנשים שהם ביניהם מאוד אבירים, אבל כן, הבירות דורשת סליחת הפשעים והאלבונות.
קיבלתי.
עד היום קיימת מסורת שמגולמת, שנקרא שירי הפאדו, ששירי סבל ועצב של אישה, רק של אישה שמספרת על העובדה שהאהוב שלה נטש אותה והיא עכשיו בודדה ועצובה.
אז אני מבינה ממך שלגברים מותר לאהוב ולקלל, ולנשים מותר להיות ידידות ולסבול.
טוב, זה מסורת פורטוגלית. להעביר אותה לעמים אחרים.
אבל הפאדו, שירי הפאדו הם לא רק שירי סבל אישי, אלא גם שירי קינה על הארץ.
לא ספק. אהבה מוזבת, אהבה ללא שותף. שירי בדידות. והם מאוד יפים. כפי שאפשר גם לשמוע.
אז זה לגבי השירה הפורטוגלית, אבל הייתה גם ספרות, אני מתארת לעצמי.
כן, הספרות הזאת היא כמובן כמו הספרות בכל ארצות המערב הבירים, אבל יש כאן דבר נוסף. מלך פורטוגל מודיע שהוא האדון של סואטה. מה זה? זה למעשה המושבה הראשונה באפריקה. מעבר למצר גיבלטר. היום העיר הזאת שייכת לספרד. כלומר, ספרד ירשה עד עצם היום הזה את האימפריאליזם הנולד של פורטוגל.
כלומר, הפורטוגלים הם היו הראשונים שביטאו קולוניאליזם אירופאי למעשה.
בדיוק. והמלך ז'ואו הראשון, זה הנזיר לשעבר.
אותו יוחנן, שרצה רק להתחתן בסך הכל, כן.
הוא, את התואר שלו היה מלך פורטוגל, מלך ארגרווה, זה החלק הדרומי של פורטוגל, וסואטה, ואדון של סואטה.
וכשהם מגיעים לסואטה, לאותו אזור אפריקני, הם כמובן, כמו שאנחנו ראינו בהרבה מאוד דוגמאות קולוניאליסטיות בעתיד, משעבדים את הילידים שם לצורכיהם או שלא?
בוודאי. אבל כאן יש דבר מיוחד במינו, שבמאה ה-20 הפורטוגלים הגישו את זה. בניגוד לצרפתים ולאנגלים, הם התחתנו עם הילידים. ואני ראיתי בליסבון משפחות פורטוגליות שחורות. כי הדבר הזה שכל כך מאפיין את האימפריאליזם המערבי, לא היה קיים בפורטוגל.
אצלם לא היה ניתוק בין האוכלוסייה הקולוניאליסטית לבין הילידים שם באותה.
אם כי האימפריאליזם הפורטוגלי נגמר על ידי מהפכת הקצינים ב-1974, ואחד מהם אמר לי, מה נתן לנו אימפריאליזם? תוכי כל שני בית.
אבל זה כבר 500-600 שנה מאוחר יותר.
נכון.
Como é lindo teu franco sorriso, porto da calma teu sereno olhar. E como é bom escutar o teu riso, vamos amigo, quero ouvir-te cantar. Ai amigo, ai amigo, ai amigo, eu quero ouvir. Ai amigo, ai amigo, ai amigo, quero ouvir-te cantar. Bambini fomi onde do la fa di lai Bambini fomi sono l'anto pande Dolci chi la la un buoni fanno Bambini fomi sono l'anto pande Ai amico, ai amico Ai amico che non vite cantan Ai amico, ai amico Ai amico che non vite cantan
אנחנו חוזרים לתקופה שבה אנחנו עוסקים, מדברים על השירה ועל הספרות הפורטוגלית. אגב, צריך לומר פורטוגלית או פורטוגזית?
לא, פורטוגלית. פורטוגזית זה פשוט חיקוי מן האנגלים. פורטוגיז ליטרצ'ר.
אז בעברית אומרים פורטוגלית.
ועד הלשון הודיע לי את זה. כשהוצאתי ספר הפורטוגל, התעניינתי בה הביטוי העברי.
אז רשמנו לפנינו ולא נטעה מעתה ועד עולם.
בדיוק.
אז אם אני חוזרת לספרות של אותה תקופה, דיברנו בעיקר על שירים, אבל יש גם ספרות פרוזה? כלומר, יש גם סיפורים מהסוג הזה?
פרוזה נהדרת, מפני שיש להם איזשהו יחס להיסטוריה. וכל הסיפור שסיפרתי עכשיו על הנזיר שהפך מלך, מסופר על ידי הקרוניקות, שהן מעוניינות מאוד וכתובות במובן בצורה מושכת.
הכרוניקות הן למעשה כתבים היסטוריים שנועדו לתעד את המציאות שבה הם חיו אז.
בדיוק, והיה אדם אחד שהיה אחראי לארכיון, תורי דה טומבו, כלומר זה מגדל הקבר, זה נקרא הארכיון הלאומי, והוא השאיר כרוניקות מעניינות ומאוד מודרניות. אין שם ניסים, אין נפלאות כמו בכרוניקות של עמים אחרים,
כן.
אלא זה ענייני ביותר. ובעיקר יש כישרון מאוד לתאר תנועות המוניות, כמו למשל התנועה הזאת שהתנגדה שמלך קסטיליה יהיה מלך פורטוגל, עד שהם פתרו את הבעיה על ידי הקמת שושלת מקומית.
מה עוד אפשר למצוא בכרוניקות האלה?
למשל, הסיפור העצוב של אינש דה קסטרו, שזה פרשת רומנטית מאוד, של בחורה שאהבה מלך פורטוגל, והיא נרצחה, והקבר שלה הוא היום הקבר היפה ביותר במדינה.
מי אותה בחורה?
זה אינטריגות חצר המלך.
אבל האינטריגות האלה הן הדברים המעניינים ביותר בסיפורים ההיסטוריים, לא?
כן, זה מאוד מעניין, נקרוא את הכרוניקות, ואני חושב שאפשר לתרגם אותם לעברית. ועכשיו אנחנו מגיעים לעובדה שמלך פורטוגל כונה על ידי כל מלכי אירופה מלך מקולאי.
מלך מקולאי?
כן.
מה זה אומר?
מפני שהם הגיעו לארצות מחוץ לאירופה והיו תבלינים. ובאותה תקופה לא יכלו לאכול את האוכל ללא תבלינים.
אז עכשיו אני מבינה, כשאתה אומר מקולאי, אתה מתכוון בעל חנות מקולת.
בדיוק. Grocer's King, זה תורגמה אנגלית.
והוא היה מוכר וסוחר באותם תבלינים מיוחדים שהביא איתו מאפריקה?
כן, אבל מה שגרם בספרות, הם פתאום התעשרו. ועל כן הניגודים החברתיים התעמקו.
כמו שקורה לצערנו לא פעם.
כלומר, מי שיכול היה לצאת לגלות ארצות חדשות, התעשר. ויש לנו מקרה של מלך, מנואל הראשון, זה כמובן אימנואל שמו.
כן, כמו הג'וואו הזה, שזה בעצם יוחנן.
כן, יחנן.
כן.
ומנואל הראשון, הוא יסד סגנון, הסגנון המנואליסטי, שזה מאוד מאוד עמוס אלמנטים של נווטות, עוגנים, חבלים.
זה סגנון אומנותי, ציורי?
בדיוק. והסגנון המנואלי, הוא מציין את הבניינים המפוארים ביותר, וגם המנזר הראשי שנמצא בדיוק במרכז העיר, בניגוד למנזרים בארצות אחרות, שבמקומות נידחים כדי להתנזר מחיי יום יום. המנזר העיקרי הפורטוגלי נמצא בלב הבירה.
אז הפורטוגלים הולכים ומתעשרים בין השאר על חשבונם או בזכותם של הילידים בקולוניות שאותם הם כובשים.
כן, ואני רוצה להגיד לך שהמפעל הזה של קולוניזציה מבחינה פורטוגלית היה מאוד מוצלח.
מבחינת הילדים קצת פחות.
כן. למשל, יש נווט אחד בתואמיו דיאש, שמגיע לכיף התקווה הטובה, אבל הוא קורא לה כיף הסערות. ומלך פורטוגל אומר, זה לא שם טוב.
זה לא יתפס.
זה לא יתפס, כן. חייבים לשנות את זה, והוא קרא לזה כיף התקווה הטובה.
זה באמת שם מאוד יפה.
ולאחר זאת, הם מצליחים לעבור את כיף התקווה הטובה, והגיע להודו. וזאת הסיבה שבאמריקה יש אינדיאנים. הם חשבו שאמריקה זה הודו.
כן.
ואינדיה זה השם של הודו.
אחרי פורטוגל יש מדינות נוספות שמתחילות לשלוח מגלי ארצות.
כן, אבל פורטוגל הם החלוצים, והם מגיעים, קודם כל, כשהייתי בפורטוגל, המנהל של הספרייה הלאומית רצה לשכנע אותם שהם גילו את אמריקה, ולא כריסטופר קולומבוס, שהיה איטלקי בשירות ספרד. למעשה, האדם שגילה, לפי דעתם, אמריקה, זה אמריקו וספוצ'י, שהיה גם
לא
כן
רק לפי דעתם.
איטליין.
הרי למה קוראים לזה אמריקה? על שם אמריגו.
בדיוק, את סוזקת. אבל מה שמעניין, זה שהם יראו לי, שכאשר הם יהיו לאנגולה, שזו זה ארץ אפריקאית, אחד הנווטים הפורטוגלית כתב, אם אני מפליג מערבה, אני אגלה מקום חדש. כלומר, הם טענו שהספרדים לא כל כך מוצדקים כדי להגיד שהם גילו את אמריקה. למעשה, המחשבה הייתה של הפורטוגלית.
אבל אמריגו וספוצ'י הגיע לחופי אמריקה?
בוודאי.
אבל הוא לא הבין שמדובר...
הוא הבין. הוא הקדיש שהבין.
אז איך בכל זאת...
כריסטופר קולומבוס לא הבין.
נכון, הוא חשב שמדובר בהודו. אז כן. איך אבל הוא קיבל את הבכורה? למה אנחנו כולנו בכל זאת אומרים שכריסטופר קולומבוס הוא מגלה אמריקה?
הוא מגלה אמריקה בלי לדעת את זאת. אבל וספוצ'י אמר, כן, זאת יבשת חדשה, ועל כן, היבשת נקראת על שמו.
אבל בכל זאת קולומבוס הגיע ראשון.
לא ספק.
הוא לא הבין, אבל הוא היה הראשון שהיה שם.
אבל כאן, אני רוצה שפורטוגל, וסקו דה גאמה, הקף את כיף התקווה הטובה והגיע לו הודו.
כן.
ועד המאה ה-20 הם יזיקו חלק של הודו, גואה, שתיירים ישראלים מכירים את זה.
חלק מוצלח מאוד, כן.
כן. ברשותם, הם יפליגו לסין והקימו מקאו, שזה עד היום העיר הסינית שהבנויה לפי הסגנון הפורטוגלי.
אז פורטוגל הולכת ומתרחבת, כובשת עוד ועוד קולוניות ברחבי העולם.
אבל מבחינה ספרותית, יש עכשיו בחברה הפורטוגלית כיתוב אלה שנהנו מן התגליות מתעשרים, ואלה שלא נהנו נשארים עניים.
כמו שקורה לא פעם, העשירים הופכים עשירים יותר, העניים הופכים עניים יותר.
כן, אם כי אני רוצה להגיד לך שהיו עניים שיצאו לים והתעשרו. וזה כלומר עורר רוגז וקינה. ויש כאן פרשה מאוד מעניינת. של המחזאי הראשון של פורטוגל. קוראים לו גיל, יענש, גיל, בבתים איזה חיל. והוא כתב מחזות בשפע. ומה שמעניין, שהוא כתב מחזות בשתי השפות, גם הפורטוגלית וגם בספרדית, מפני שמלכת האם הייתה ספרדיה, כלומר, הם מוכנים לקבל נשים כסמלכות בספרד, אבל לא גברים. המלכה לאונור, עד שהוא תדע אותו.
שהייתה מליאון או שאין קשר בין שמה לבין מדינת המוצא?
לא, היא הייתה מקסטיליה.
אה.
כן. היינו בלבל בין המדינות הספרדיות.
חשוב מאוד.
אבל אני רוצה לספר משהו מוזר עם הסופר הזה. הפורטוגלים גילו שבאותה תקופה שהוא פעל, במאה ה-15, היה גם תכשיטן. באותו שם, ונולד באותה שנה, הוא מת באותה שנה. זה היה כל כך מוזר, שבמאה ה-19, חוקרים פורטוגלים גילו שזה היה אותו אדם.
זה מה שרציתי להציע.
כן, כן.
זה נשמע כמו צירוף מקרים
כלומר,
גדול
היה,
מדי.
עושה, והיום אפשר לראות בפורטוגל, לא רק את המחזות שלו,
אלא גם את התכשיטים שלו.
התכשיטים שלו. בעיקר הוא בנה כלים לקבלת לחם הפנים ולחם. שהקתולים משתמשים בזה בתפילות, והם מפוארים מאוד עם אבני חן שהובו מחוץ לארץ, מן המושבות, וזה משהו מפואר ביותר.
טוב, זה לא המקרה הראשון של אדם שמוכשר מאוד בתחום אחד, וגם בתחומי אומנות אחרים.
זה לא כל כך נפוץ, שמחזאי יהיה גם תכשיטן.
נכון, אבל בכל זאת אפשר להניח שאם הדמיון שלו מספיק פורה כדי להעלות עלילות, יכול להיות שהדמיון שלו גם מנחה אותו בבואו לעצב תכשיטים.
את צודקת, ואני הייתי מציע לסופרים של היום לעסוק גם בתכשיטים. לא ספק כי זה ייתן להם הרבה.
Tanto sognetti se pirata la nomazzo da prata se cassa donna amata. E das garotas e do cheiro, exaltismo da coqueiro, da praia e bandeira.
se descobre dor autêntico, és ansiedade ser idêntico, viajar, 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 viajar no tempo. Eu quero, eu quero ver o mundo, eu quero ver, eu quero, eu quero ver o mundo, eu quero, eu quero ver, eu quero ver o mundo, esse mundo lá no fundo.
ובכן, הסגנון המנואלי שאני דיברת עליו, הוא מקורי ביותר. הוא משתמש בכלים של נווטות כאמצעי קישוט. והיום, על הדגל הפורטוגלי, שהוא ירוק ואדום, ישנו באמצע מכשיר נווטות מזהב. הציבור הישראלי הופתע לשמוע שהדגל הפורטוגלי היה כחול לבן. אבל כשפרצה מהפכה, הם החליטו שהצבעים הללו אינם מבחינים דיים, ואז הם בחרו באדום, שזה צבע המהפכה, יחלט. ובירוק, שזה צבע התקווה. ואני רוצה לציין שבמאה ה-15, המלך ז'ואן השני נקרא עד היום או פרינסיפה פרפטו, הנסיך המושלם, מפני שהוא הצהיר לאצילים, אתם חושבים שאתם אצילים ואתם שולטים במדינה הזאת, אני שולט במדינה הזאת, אני אדון אדונים ולא משרת המשרתים.
אתה בעצם מתאר כאן שליט שלא שיתף פעולה עם בעלי ההון במובן מסוים, אם אני עושה לזה תרגום להיום.
כי הוא רצה להיות בעל ההון והוא הצליח במידה גדולה מאוד.
אז איך הוא מרסן את כוחם?
הוא הוציא להורג את האציל הראשי.
ממש כן. מושלם מצדו, כן? מאוד הומני.
אחרי
כן.
זה היה שקט במדינה. אני לא אומר שזאת השיטה הטובה ביותר.
אבל בשבילו זה עבד.
אני רוצה להזכיר שזה קרה אי פעם בפורטוגל.
ואז הוא הפך להיות לאחד השליטים החזקים בתולדות המדינה.
כן, והוא נחשב עד עצם היום הזה לשליט מושלם.
אבל הכל בגלל העובדה שהוא חיסל את כוחם של האצילים?
בוודאי.
איך הוא התנהג עם פשוטי העם?
הוא היה נותן לנדבות, אבל בצרפת למשל היה דוגמה של לואי ה-11, שהם דומות דומים גם מבחינת התקופה שהם חיים, וגם את השיטות והמנטליות. הפורטוגלים הגיעו גם לאינדונסיה של היום, ותימור, זה משווה שכל האימפריה הפורטוגלית היא כמעמד עד המאה ה-20.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אתה מתאר כאן אימפריה עצומה, שמגיעה באמת לכל קצווי העולם.
אני רוצה להזכיר שיש להם אי קטן באוקיינוס האטלנטי, סנטומה פרינסיפה, שהם המתיישבים היו יהודים. וכאשר האימפריה התמוטטה והפליטים הגיעו לליסבון, פגשתי גם פליטים של האימא הללו שאמרו, כן, יש אצלנו משפחות שטוענות שאבותיהם היו יהודים.
אבל איך בדיוק האימפריה הזו מתמוטטת? מה מוביל להתמוטטות
זה
שלה?
זה המאה ה-20. זה לא הנושא שלי.
אבל בכל זאת, אתה מזכיר את מוטטות האימפריה, אתה מדבר על אימפריה כל כך רחבה. מה, יצר ההתפשטות הוא זה שהוביל בסופו של דבר לקריסה?
הקריסה באה מפני שהקצינים, שהם היו עמוד התווך של האימפריה, מרדו נגד הדיקטטור סלזר, קייטנו. ובמשך כמה ימים, במהפכה כמעט ולא מתים, 4 מתים היו, פורטוגל הפכה מדיקטטורה פשיסטית למדינה דמוקרטית, מה שהיא היום גם כן.
אתה מזכיר כאן את כל הקולוניות הפורטוגליות, אבל לא דיברנו אולי על הקולוניה הגדולה ביותר, ברזיל.
לא ספק, וזה גאוותם של הפורטוגלים. זה מדינה עצומה שבה מדברים פורטוגלית, והתרבות הפורטוגלית היא התרבות הרשמית, והם מתגאים בעובדה שבניגוד לאימפריות אחרות, אשר למשל האנגלים לא הצליחו לעשות מן השפה האנגלית את השפה של המושבות שלהם, והצרפתים לא הצליחו לעשות מן צרפתית שפה של אלג'יריה וטוניסיה או מרוקו, הפורטוגלים כן הצליחו לעשות מברזיל העצומה מדינה שדוגלת בתרבות הפורטוגלית ובשפה הפורטוגלית.
והיא גם הייתה מקום מפלט עבור המלך הפורטוגלי.
ספק, אבל זה כבר תקופה אחרת.
שעה היסטורית. בין כללה לברכה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליאד מודריק שוחחו על ימי הביניים בפורטוגל. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, ליאור חזן, דניאל ברש ודני אור. בתוכנית הושמעו קטעי מוזיקה פורטוגלית ששרו עמליה רודריגז, דולצה פונטס וקבוצת מדרדאוס. כמו כן הושמעו קטעים מתוך הסרט סיפורי ליסבון.
Ao céu contigo vá, aquele lado simpático a Deus.